בוקר טוב לכל המאזינים, לכל הצופים, השומעים, ברוכים הבאים לקפה דעת. והיום אנחנו נלמד בפרק י' א' במלאכים א', ואתם תראו שזה מאוד מעניין, מרתק ומעורר הרבה, אם לא המון, שאלות. אז יש לכם את המראה מקומות כרגיל ואני מתחיל. פרק י' א', הוא הפרק שמדבר על נפילתו, תחילת נפילתו של שלמה המלך. בפרק החמישי של מלאכים א', אני לא הבאתי, כי אמרתי זה רק יהיה בהקדמה שלי, בפרק החמישי, בפסגת תחילת דרכו של שלמה, צוין שלא היה שטן בכל הסביבה. זאת אומרת שהשקט והשלווה שררו במקום הזה אחרי מלחמות דוד לגבי שלמה המלך. אנחנו מצפים בתחילת שלטונו לאותו שקט, לאותה שלווה, והמקרא מציין את זה. וזה הולך במשך כמה פרקים, וכמה פרקים אנחנו נפגשים עם שפך האושר, אפילו שבאיזשהו מקום מצוין, לא זוכר אם זה פרק עשירי, שלא היו עושים כלים מכסף אלא מזהב, כי כסף לא נחשב. עד כדי כך. בוא נתחיל ונראה לאן פנינו מועדות. מקור ראשון. ויאמר אדוני לשלמה, יען אשר הייתה זאת עמך, ולא שמרת בריתי וחוקותיי אשר ציוויתי עליך, כרוע אקרא את הממלכה מעליך ונתתי לעבדך. עכשיו, אם אני עולר לתחילת הפרק י' א', אני קורא שהיו לשלמה נשים רבות נוחיות מכל עבר, לא לדבר על הפילגשות. אבל זה לא רק זה, כי לפני כן ציינתי שפך האושר, זאת אומרת של זהב וכסף. השבוע דווקא, בשבת, פרשת שופטים, שמעתי שהמלך לא ירבה בנשים, לא ירבה בסוסים, למרות שאין שום קשר בין סוסים ונשים, ולא ירבה בכסף וזהב. אנחנו הבנו, מין, כוח, ואושר. שלושת המרכיבים שעד השנייה הזאת אותם מנגנונים פועלים בתוכנו. לא בתוכנו ישראל רק, אלא בתוכנו אנוש. זה בדיוק אותם שלושת המרכיבים. כמה שנסובב את העניין הפוליטי פנים והפוליטי חוץ, אנחנו ניפגש עם שלושת האקסיומות האלו. מה אומר הקדוש ברוך הוא לשלמה? חבל עליך. היית יכול, כפי שאתה אמרת והסכמת, אחרי שני מפגשים, אחד בגבעון ואחד בירושלים, שאתה תבנה לי בית, משתמע מכך שתלך בדרכי. אבל ולא שמרת בריתי וחוקותיי, כפי שאני ציינתי באחד מהשיעורים שלי בקריית ארבע, על אישה שהתעוררה ואמרה, הוא לא שמר שבת, הוא לא אכל כשר. אמרתי, גברתי, אנחנו לא מדברים על זה בכלל. אנחנו מדברים על מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו הלאומיים, בניהול הממלכה, שיש ניהול קודש לממלכה ויש ניהול שהוא לא קודש לממלכה. נשים רבות, עושר רב ועוצמה מוגזמת, אלו נוהלים שלא מתאימים למלכות ישראל, כפי שהשם קבע למשה, ומשה אמר לבני ישראל, ונאמר על ידי הנביאים, גם כן לא נחזור על זה. אבל תשמעו, במקור אחד, זוכרון אפו של השם, על מה שסטית מן הדרך, סטית מן הדרך, זאת אומרת, שהכתת את המטרה. להכניס טוב טוב, בתור המודעות שלנו, שחטא משתמע מזה שיש לי חץ וקשת. יש לי מטרה, ואין לי את החץ ואת הקשת מאשר לראות ולקלוע במטרה. לחתור זה להחתי את המטרה. זה לשון חץ, שונה מעבירה, מפשע. לא כאן ענייננו, אבל רק על היבט החץ של שלמה, שהוא סטה מן הדרך. ובמקור השני, מיד, אני גם לא הייתי צריך לחשוב כדי לרשום לכם את זה. מיד, באותו פרק י' א', פסוק י' א', ויקם אדוני שטן לשלמה את הדד האדומי מזרע המלך ההוא באדום. בהיבט הריאל פוליטיק. הסיפור שיבוא פה בפסוקים אלו לא שייכים למקום הזה. הם שייכים לספר שמואל. מתי שדוד ניהל מלחמות. וכאן, אני לא אקרא את כל זה, אני רק מזכיר לכם שכאן מסופר האדד האדומי כילד שמוצא מקלט מדיני אצל פרו, הוא יגדל אצל פרו, הוא יקבל את ביתו או אחותו של פרו לנישואים, אבל הוא ברח אחרי שירואב בן צחויה בהוראותיו של דוד גמר את זכרי אדום. הזכרים, אני מתכוון. גמר אותם במשך 6 חודשים. אני אגיד לכם על מה חשבתי. לכל עם יש את המשה שלו. כי הדד יגדל בפרוזדורי פרו, נכון? ומה הוא יאמר לפרו? Let me go. לא let my people go, זה משה. אבל הדד זה let me go, ופרו אומר לו, על מה חביבי, אתה חי כמו מלך פה. כן, אבל אני צריך להושיע את עמי. זאת אומרת, שאותו הדד יחזור לאדום, ויתריל לדגדג את שלטונו של 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 שלמה. עכשיו בריאל פוליטי אני בא ואני אומר, חבר'ה, אנחנו בשנה ראשונה לגיאופוליטיקה מזרח תיכונית, הסברתי לכם מה קורה אצל שלמה, מה קרה אצל דוד, דוד מול אדום, היורש העצר ברח ויצא לגלות במצרים. אתם מבינים את זה, זאת אומרת, אני לא צריך להיות עד כדי כך מסביר כדי להבין מה מתרחש כאן. יפה. מה שאני רוצה לבוא ולומר לכם, שמתחת, מישהו יגיד מעל פני השטח, יותר דיוק, לא מתחת לפני השטח, מתנהל התנהלות שאם הריאל פוליטיק נוגע בפיזיקה, אז מה שמתנהל מעל פני השטח זה המטאפיזיקה ההיסטורית, מה שאנחנו נקרא, שכחתי את שמו, הוא איטלקי, הוא ידבר על מושג של מטאהיסטוריה. שמו יחזור אולי. אז מטאהיסטוריה זה אם המהלך הריאל פוליטי. זה לא כנגד. זה לא במקום. בוא נמשיך. רק שתקלטו את זה. מקור שלישי, לא רק הדד, ויקם אלוהים לא שטן. אני מזכיר לכם שציינתי בתחילת דבריי שבפרק 5 אין שטן. הכל בשלווה ובשקט. מלכות שלמה מתחילה, איך נאמר, ברגל ימין. ויקם אלוהים לו שטן את רזון בן אליעדה, אשר ברר מאת הדד עזר מלך צובה אדוניו. הרם צובה, אם זה אומר למישהו, אולי יום אחד יהיה לנו מרצה אורח על הרם צובה. אבל הרם צובה, שמע הדד עזר מולך, ומי שהוא מתור הפמליה של הדד עזר, לא מקבל את הנפילה, את הכישלון, בורר לארם דמשק. ומה הוא עושה בארם דמשק? הוא רוצה לנקום. מה הוא יעשה כדי לנקום? הוא יתחיל לדגדג את שלטונו של שלמה. ריאל פוליטי, זה נכון. המציאות הגיאופוליטית מוסברת בצורה ריאלית, פרגמטית ביותר. מעל פני השטח, אנחנו כאן לא רוצים להתעלם מן המקור הראשון. ויאמר אדוני לשלמה, יען אשר היית זאת עמה ולא שמרת בריתי וחוקותי, אשר ציוויתי עליך, קרוא אקחה את הממלכה. פעם אחרונה שאנחנו זוכרים שהמלכות נקראה, זה היה במפגש בין שמואל ושאול. דרך אגב, אותו סיפור עם הבגד והבגד הקרוע, שעד היום הזה אנחנו לא יודעים אם זה בגד הנביא או בגד המלך שנקרא, אבל זה לא מעניין בכלל אותנו. יפה, זה שטן אדום ושטן רזון. אבל בוודאי שאני בתומי רוצה להגיע להבנה מה יכול לקשר בין הריאל פוליטי הפרגמטית והמטה היסטוריה האלוקית. כשבאמצע מקור אחד, אני עובר למקור ארבע, לא רק שיתעורר סתנה מן החוץ, אלא יבוא ויתעורר סתנה מבפנים. מקור ארבע. וירובעם בן נבט אפרתי מן הצרדה, מערב שומרון, למי שרוצה לדעת. ושם אמו צרועה, אישה אלמנה, אין שום קשר עם אחותו של דוד, זה צרועה אחרת. צרועה וצרויה, כן, סליחה, וכן. זה אני התלהבתי. אישה אלמנה, עבד לשלמה. מה זה עבד? זה לא עבד, זה עובד לשלמה. וירם יד במלך. להרים יד במלך, במשפטי המלוכה, הבינלאומים, זה גזר דין, מוות. לא פחות ולא יותר. כן, בצרפתית, לז מג'סטה. וירם יד במלך, וזה הדבר אשר הרים יד במלך. אתם שואלים את עצמכם, איך הוא העיז להרים יד במלך? המקרא בא ואומר לנו, תירגעו, אני מסביר. שלמה בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו. נכון, מה זה המילו? אתם רואים איפה עיר דוד היום? אני מציע ללכת לאור קולי של הללויה, זה מעריב ביותר. אבל בין עיר דוד להר הבית, גם הכביש שקיים היום, זה שעיריות של המילו. כי זה היה באמת שני ערים. ככה. אז הוא מילה שמה. חזל באים ואומרים, אביך רצה למלא כדי לאפשר לכל ישראל להגיע להר הבית. ואתה בנית, סיימת את המלאכה הזו כדי, מה הוא עשה במילו? הוא בנה בית, בית לבית, לבת פרו. והאיש ירובעם גיבור חיל וירא שלמה את הנאה כי עושה מלאכה הוא ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף. מי עובד במדינה? עשרת השבטים. אבל על מה הוא ממונה ירובעם? על אפרים ומנשה. למה? לקבל מהם מה? את המס. הוא אחראי על המיסוי. הוא לא רק אחראי על המיסוי לדעתי, לעניות דעתי, הוא גם אחראי על מערכת השיכונים בירושלים. האדם הזה הוא גיבור חיל, אין שום ביקורת עליו. האדם הזה מתנהל ומתנהג במטבו. הוא הרים יד במלך, מה העילה להרמת ידו? על זה שהמילו משמש לא למטרתו הראשונית, אלא למטרה שאינה מתקבלת על הדעת של הציבוריות הישראלית. 7 שנים רצית בית המקדש, פדל. 13 שנה בשביל הבית שלך, פדל. אבל מה הקשר עכשיו? לשעבד אותנו בכוחנו העובד ובמיסויינו למען בית לבת פרו? השתגעת? אתה נשבעת ללכת בדרכי השם, לשמור על מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו. ואנחנו נראה מיד, אני אומר לכם עכשיו, אבל זה מה שאנחנו נראה מיד. 2 מילים. ואני אומר בכל פורום שאני יכול לדבר בצרפתית או בעברית, שלא תוציאו את 2 המילים האלה מתודעתכם. זאת המפתח. אם חס וחלילה המפתח הזה חסרה, אוי ובוי לנו. מה הם 2 המילים? במשפט ובצדקה. ממש, לא צריך להיות גאון ישיבתי כדי להבין את זה. משפט וצדקה. מה השם דורש ממך? איכה פרק 6. ועלה בכל הספרות הנבואית. מעניין. טוב, אז המלך שלמה, כפי שאמרתי, אל המס, והטיל על כל האוכלוסייה ישראל עבודת כפייה, כנהוג, נכון, בימים ההם, בכל הממלכות. מקור 5, והיא לעת זקנה שלמה, נחשב איתו את לבבו. אתם מבינים שמתוך הפסוק איננו יכולים לבוא ולומר נקודה פתאומית של מהפך. זה איננו מתקבל על הדעת בעצם הבנת התהליך התפתחותי של האדם בעולמו. והיא לעת זקנה שלמה, אז יש, איך למדתי באולפן, איזה קש שבא לשבור את גב הגמל. ואז נשב איתו את לבבו. טוב, זה לא חדש, גם בהוליווד עשו 10 סרטים על זה. אחרי אלוהים אחרים. זה... אבל בכל זאת, תמיד אמרו לי, עבודה זרה, זה להשתחוות, להשתרה ולבעל. סבתא שלי. לא נכון, עבודה זרה זה עבודה שהיא זרה לך. מה שאתה עובד, דבר שהוא איננו אתה. אני רוצה להיות רפאל, עבודה זרה. רפאל רוצה להיות אני, זה עבודה זרה. עבודה שהיא זרה לך. זאת אומרת שאתה מתכחש במכוון לעצם היות אתה מה שהשם נתן בתוכיותך, בנשמתיות שלך.
למה? הוא זה אלוקי.
כן, אבל אני אומר שלמשל עד שהגעתי לעינה בגיל 25 ועוד הייתי בדרך לקמבודיה, איך אומרים הילדים, לא ראיתי אתכם ממטר, כי בשבילי הייתם סתם יהודים. התכחשתי לאני עצמי. אז, לא יודע מה קרה לי, איזה ג'וק נכנס לי בראש, ועליתי למטוס אל על, והגעתי לפה ולאולפן עציון, ונפלתי בידי הרב ציודה כהן קוק כחולה בהדסה עין כרם. אבל לא הבנתי מה אתם רוצים בדיוק. לא הבנתי מה העניין. אני מתכחש לעצמי. ואילה את זקנה שלמה, נשב איתו את לבבו אחרי אלוהים אחרים, ולא היה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו. אפשר גם לשכוח את השם. אני אתאיסט. איננו קיים. זה מה שחשבתי בצעירותי. אל תספרו לי שטויות. אתאיסטי, פילוסופיה אתאיסטית, לא חסרה. אבל לא רק זה שהוא מתכחש לזהות העצמית שלו, אלא הוא הולך לעבוד זהות עצמית אחרת. לא רק לשכוח את השם, אלא ללכת לעבוד אלוהים אחרים. ולא היה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו, כלבב דוד אביו. כי בכל זאת, למרות תעלולי חייו של דוד, בכל אופן דוד נשאר כקנה מידה. מתקבל על הדעת. אז בתקופה שלמה יראו כמה מאורעות, אני מבין, על פי המקור חמש, שהחלישו ועיררו את ממלכתו. ואמרתי לכם, אפשר להסביר את המאורעות האלה בצורה מאוד, מאוד פרגמטית. אבל אני לא יכול שדווקא לא להזכיר את, עוד פעם את המקור הראשון. זאת אומרת שהכתוב מקדים, הייתי קורא לזה כך, נקמה נבואית, אידיאולוגית. אני תמיד מכין יותר, אז אני צריך לדעת, כי לפי השעון ממולי אני תמיד מודד, סליחו לי. יש דבר במקור שש שהבאתי לכם מפרופסור יואל אליצור, שמתקשר למה שאחד מהדעה הראשונה שאני רוצה להביא כאן והיום. זכורני אחת מהרצאותיי על כיבוש הארץ, בה השתדלתי להסביר את ההיגיון האסטרטגי במהלך הכיבוש ואת רקעו הגיאוגרפי ההיסטורי. והנה קם אחד המאזינים וטען כי לא נאה לדבר כאן על היסטוריה תנכית ועל מאורעות תנכיים. אתה מסביר שיהושע שקל קר או שקל קר, מקום זה גבוה, מקום זה נמור, איך זו מבוצרת יותר וזו מבוצרת פחות. כלום הוצרה יהושע לתכנן תוכנית. אלא הקדוש ברוך הוא נתן בידו את הארץ, הוא ישב בוודאי ולמד תורה, הוא בבוקר קם והלך וכבש. מה מקום יש כאן שיקולים ותוכנית? האומנם הולך אותו יהודי לשיטתו וטוען, או שאתה אומר שהקדוש ברוך הוא מוריד גשם, או שאתה אומר עננים מורידים גשם, תחליט, או זה או זה. ואנחנו יודעים היום שזה לא זה ולא זה, אלא שזה כן זה וכן זה, ואי אפשר להפריד ביניהם. כי אם לא אני בא, ובצורה ספינוזית, אני מכריע, שהאדם הוא דטרמיניסטי לחלוטין. המשפט שלו זה שהאדם חופשי כל עוד הוא איננו יודע מה שמקבע אותו. הדטרמיניזם שעושה אותו. אז הוא חופשי. אבל ברגע שאדם יודע מה הקביעות הקבוע בחוקי המציאות, איננו חופשי. אז אנחנו אומרים לא. אנחנו לא אומרים לא. אנחנו אומרים שאכן, יש שיתוף פעולה, כך למדתי שהברא אלוקים לעשות בקידוש של ערב שבת, אז יש נקודות לאחר לעשות. זאת אומרת שאני בא ואני שותף למהלך הבריאה. אני בא ואני זה שמשתף פעולה עם עצם הבריאה. אז אני אומר ככה, לא נרחק מן האמת אם ננסה פשוטה של התפיסה המקראית בקווים גדולים כדי לקמן, ואני אגיד לכם מה. גלוי וידוע לפניי, כשם שגלוי וידוע לפני כל אדם נבון, שיש השתלשלות בכל המקרים שקורים בעולם. יש כאן היגיון פנימי והרבה תלוי בשיקול דעתך, זריזותך וכוחך. מה שאיננו מונע, בוודאי לאיש המאמין, לבוא ולומר שמול ההיסטוריה יש מהלך מטה-היסטורי. אני חוזר לאדד, רזון וידידנו ירובם בן נבט. התהליך הפרגמטי מובן לכולם, נכון? אחרי מה שעשה דוד ויואב לאדום ולארם צובה, התגובה הספונטנית הפוליטית היא זאת של רזון ושל הדד, ברור. פנימה אותו דבר. המהלך החברתי, כלכלי ודתי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של שלמה גורם תגובה מצד מי שממונה בשמו על שבטי אפרים ומנשה, שאינם מקבלות יותר את העול הכלכלי ואת העיוות החברתי שנוצר עקב רצונותיו המוגזמות של שלמה המלך. זה ברור. שיעור בהיסטוריה בפקולטת ירושלים, בואנוס איירס, פריס או ניו יורק, כולם יגידו אותו דבר. העניין זה שאני מאמין שהתהליך המטה-היסטורי אכן קיים. ואני בא ואני אומר, ואני אחזק את דבריי להמשר השיעור, אבל אני כבר רוצה לבוא ולומר מה קו, מה תהליך המחשבה שלי. בוא ניקח את האקטואליה שלנו. ברובו מן הימים אנחנו שומעים על הרעה תיפתח מן הצפון או הרעה תיפתח מן הדרום. אף אחד מכם יכול להקריש את האמרה הזאת. זה יומם ולילה ברדיו, בטלוויזיה, בעיתונות או היום ברשת אינטרנט. יפה מאוד. העניין זה שלמדתי פרק י' א' במלאכים א', זאת הצרה. למה זאת צרה? מפני שהם באים ואומרים, פסוקים אלו באים ואומרים לי, רוני, עצור שנייה. בוא נעשה מלאכת מחשבת. האם אתה לא חושב שמה שמתעורר מן הצפון או מן הדרום, יכול להיות, בהיבט המטה-היסטורי, בוודאי, פועל יוצא, תודה, של מהלכים מעוותים, סוטים, במדיניות הפנימה של המדינה, של הממלכה. זאת אומרת, האם הפרת חוקי המשפט והצדקה של הטוב והיושר, האם אינם משפיעים בתופעות לוואי? אני מדבר בלשון רפואית. זאת אומרת, האם אין, לא יודע איך אתם אומרים בעברית, אבל אני מתרגם כמו שאני מבין, אפקט הפרפר. l'effet papillon. Davar echad kore kan ve bevadai yesh tofaot levay malchikot leket. התהליך הזה, שעד כדי כך הספרות המקראית שמה לב, מציינת, מנקדת את הדבר, של חוקה ומשפט, משפט וצדקה, הטוב והישר. או אפילו מה שקראנו בשבת, אמרה חסידית מאוד יפה, צדק, צדק, תרדוף. מה אמרה חסידית אומרת? בצדק, תרדוף את הצדק. זה עוד יותר יפה. ואני אגיד לכם עוד בקשר להיבט הרפואי. אם את באה אליי ואת אומרת לי, כואב לי הראש, קרוב לוודאי שהתגובה הראשונית שלי לתת לה אקמול, או אופטלגין. הכאב ראש ממשיך, למרות האקמול. אם אני איש רפואה נבון, אני צריך להגיע להבחנה ולהבחון יותר מדויק. אני אבקש סיטי. זאת אומרת שבאיזשהו רגע הבחנתי, הבנתי שהכאב ראש הוא סימפטומטי. והכאב ראש החיצוני הוא סימפטומטי לפתולוגיה פנימית. לא צריך ללמוד 7 שנים בשביל זה. ואפשר לבוא ולומר שהמהלך המעוות שאליו נכנס שלמה המלך באשמת הנשים ובאשמת לא יודע מי, אבל בטח לא רק הנשים, שלא תרבה נשים, לא תרבה סוסים, לא תרבה כסף וזהב, והוא ירבה בנשים, בכסף, בזהב, בסוסים. אז המהלך הבעייתי, הפנימה, שהתפתח לתור הממלכה, ואני קורא ממלכה כדי שלא יתפסו אותי במילה, שאני לא רוצה להשתמש במילה מדינה, אבל בשבילי זה אותו דבר. ואתם יכולים לדבר איתי עד מחר. אני אקטואלי ביותר על החיזבאללה ועל החמאס. אני לא מאמין בזה כאוזה. אני לא פרגמטי בכלל. אני לא ריאל פוליטיק בכלל. כי אני מאמין, ואם אתם שמים לב, לפני שבועות ספורות, אנחנו הזכרנו את 17 בתמוז, 9 באב, נכון? על מה נפל הבית? על זה שאויבים מבחוץ התנפלו עלינו, או אויבים שבחוץ התנפלו עלינו עקב מהלכים פנימה פוליטיים מסוימים. מתי שבאים ואומרים לי שאמא הולכת עם הבן שלה איפה שאתם חושבים, שעובדים עבודה זרה וששופרים דמים, אני אומר, יש מהלך אנטי-מוסרי בולט. בית לאחר מכן, אני אומר, וואלה, למדו לקח. למדו לקח אינדיבידואלי, בלקח הכלל היסטורי עמי, שנאת חינם. אנטי-מוסרי בולט. טיטוס יכל להגיע עקב זאת, נבוכדנצר יכל להגיע עקב אלו. נקודה, סוף פסוק, זאת דעתי, זה מחייב רק אותי.
אז הוא קצר, גם בית הרוס הרסת, כן?
לא שומע. כן, זה במדרש, נכון. נבוכדנצר, ערב 9 באב, אומר, אם אתה חושב שבכלל אתה הולך לשרוף את ביתי, אתה הולך לשרוף אבנים שרופות. אבל מי שרף אותם? זה ברור לכם. לכן אנחנו לא כאן סתם כדי לקבל דעת יתרה, אלא הבנה יתרה, בינה יתרה. יותר קל לנשים, אבל לגברים יכולים לעשות מאמץ ולהגיע למעמד של בינה יתרה. ולהבין דבר מתור דבר. ואני טוען אותו דבר היום. אותו דבר היום. אם אנחנו לא מתעקשים לבוא ולומר על מה חרב ארצנו, לא נבין בעומק על מה, לא בגלל נבוכדנצר, לא בגלל טיטוס. אנחנו תמיד פה, מקום שחלק ממי שבא היה קשור למניטו, זכר צדיק לברכה, הרב יהודה ליאור אשכנזי, אחד מן הדברים ש... אני לא למדתי בכיתה איתו, הייתי רק בשיחות פנים אל פנים, ואחר כך גם טיפלתי בצרפת באבא שלו, וגם כאן הוא היה במחלקה שלי בעין כרם לזמן מה, וכמה תורנויות ביליתי ליד מיטתו. אבל הוא אמר לי משהו, אוליביה, אתה השם. אבל ברגע שאמרת עם האצבע, אוליביה, אתה השם, שמת לב? שלוש אצבעות כנגדך. והמבין יבין. והמבין יבין. זה לא טיטוס. זה לא נבוכדנצר. טיטוס ונבוכדנצר הם תופעת לוואי של גידול במיר עקב תאים אנרכיים המתפטרים בצורה בלתי נשלטת. טוב. אני ממשיך, כי הזמן עובר. מקור שבע. אני רשמתי לעצמי, בתפר בין דוד המלך, המלך הראשון, ולשלמה המלך בנו, ראו לשאול איזה מודל של מלך עדיף לישראל. וליתר דיוק בו נבוא ונאמר, אלו מהדברים שהסיכו את המלך, הוא הכי חשוב ובסיסי לערכי היסוד של עם ישראל. הפרויקט הגדול של שלמה המלך היה בניין הבית וארמונו. אל תתבלבלו, כי הארמון מבטא משהו מבחינת המלוכה, זה ברור. אבל חלומו היה גם בזה וגם בזה. ויש מי שלהג אפילו של ה... בניין ארמונו זה לקח כמעט פי שתיים שנים מאשר לבית המקדש. אה?
13 שנה.
יפה מאוד. בוא נראה. התלמוד מוטרד מהשאלה מה בין דוד לשלמה. תראה מה הבאתי לכם. וזה מרתק. גם אם לא הייתם פה, הייתי, איך אומרים, מתרתק לבד. האמת שאני מכין, אני כבר לבד בהיי. ואני אומר, איך אני אגיד להם את זה? זה לא פשוט. עשיתי הרבה עבודה בעברית. תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, פרק ב'. אין דור שאין בו לצנים, מה היו פריצי הדור עושים, היו הולכים אצל חנונותיו של דוד, ואומרים לו, דוד, מתי ייבנה בית המקדש, מתי בית השם נלר, והוא אומר, אף על פי שמתכוונים להכיסני, יבוא עליי שאני שמח בליבי. בתהילים, שמחתי באומרים, מבית השם נלר. והיה כי ימלאו ימיך, אמר רבי ישמעאל, שמואל, סליחה, בר נחמני, אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, דוד, ימים מלאים אני מונה לך, איני מונה לך ימים, חסרים כלום. שלמה בנך בונה בית המקדש, לא להקריב בו קורבנות, חביב עליי, לא להקריב בו קורבנות, חביב עליי, משפט וצדקה, שאתה עושה יותר מן הקורבנות, ומה טעם במשלן? עושה צדקה ומשפט נפרר לאדוני מזבח. תלמוד ירושלמי, אבל אי אפשר שאני אצוח כאן. אני רוצה שיהיה לכם, איך אומרים, השוואה טקסטואלית. זה תלמוד ירושלמי, נכתב בארץ ישראל. בוא, ניסה, טיסה קצרה לבבל. תלמוד בבלי, מקור שמונה, מסכת מכות, בלה בלה בלה. אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב? שיר המעלות לדוד, שמחתי, באומרים לי, בית אדוני נלך. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שמעתי בני אדם שהיו אומרים מתי ימות זקן זה, ויבוא שלמה בנו, ויבנה בית הבחירה, ונעלה לרגל. ושמחתי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כי טוב יום בחצריך מאלף. מה זאת אומרת? טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפניי, מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפניי על גבי המזבח. אני יודע שכבר הבנתם, אבל אני אסביר בכל זאת. כי הכל מוקלט, ואף אחד לא יגיד בבית משפט עליון שלא אמרתי. בתלמוד ירושלמי, עונה הקדוש ברוך הוא לדוד, זוכרים, זה כתוב אצלכם, כלום שלמה, בנך בונה בית המקדש, לא להקריב בו קורבנות? שאלה. חביב עליי משפט וצדקה שאתה עושה יותר מן הקורבנות. האמרה הזאת של השם בגמרא, זאת לא המצאה. זה נמצא בהושע, בירמיהו, בעמוס, בשמואל. איפה זה לא נמצא? ואנחנו עדיין, איבנה. אני אומר, מתי שאתה רוצה לבנות, לכל הפחות שתהיה הפועל הבנוי. חבר אומר לי, יומם ולילה, בית השלישית. אמרתי, אני בניתי את הבית שלי רק שהיה לי את המשפחה. שהיה לי מישהו להכניס בתוך הבית. אתה בטוח שיש לך מי להכניס בתוך הבית? אני לא בטוח. אז אתה יודע מה נעשה? נעשה קפה דעת ונבנה את המשפחה. נעשה משפחה. לא אמרתי לכם, אבל עשיתי, איך אומרים, פגישה עם המערכת בתל אביב של הרצאות בברים. בחור נקרא טל, ועשינו כאילו הסכם קואליציוני. שיום אחד הם יבואו כאן ואנחנו נלך לתל אביב. אבל זה לבנות את המשפחה. הם לא דומים לי, אז מה? הוא גם לא דומה לי. ובכל זאת אני אוהב אותם. ואני מתאר לעצמי שהם אוהבים אותי. משפחה לא בוחרים. בונים. אז תלמוד ירושלמי, הקדוש ברוך הוא רוצה מלך שעסוק בצדק חברתי ומשפט אגון וישר ולא בבניינים. אני חוזר כי אני חושב שהיה הטיה נוירונלית פה בחדר. הקדוש ברוך הוא רוצה מלך שעסוק בצדק חברתי במשפט אגון וישר ולא בבניינים. זהו תפקידו של המלך. בתלמוד הבבלי, מה שמעתם? תשובה מעט שונה, נכון? טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפניי, מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפניי על גבי המזבח. הקדוש ברוך הוא רוצה מלך שעסוק ברוח ולא בחומר. אז הבנו. בית המקדש ופולחן הקורבנות נחשבים לדברי הבבלי לחומר ולא לרוח. כי במה הוא יעסוק? אבל תזכרו שאנחנו ברחוב בבלית. שני התלמודים מסכימים על כך שתפקידו של המלך, ומכך גם תפקידה של ממשלת ישראל, לעסוק ברוח העם, ביושרה ובצדק חברתי, ולא בבניינים. ברור שאנחנו בונים בניינים. העניין זה סדר עדיפויות של הדברים. אני בונה, מפתח את ההיבט של הפילוסופיה היוונית שדואגת דרך אפלטון ואריסטו על האסתטיקה הפילוסופית הנבנית. לעומת זאת, בהתפתחות הפילוסופית כשהיא מגיעה אצל רומא ומפתחת את המהלך הסטואיקי, אנחנו עוברים מהאסתטיקה הפילוסופית לאתיקה פילוסופית. בוודאי, בוודאי.
אבל בחיים הרגילים,
אני לא נכנסתי בכלל לזה, ידידתי החמודה. כן, אבל אני מדבר כרגע אפילו שלא נתעלה ברמה המדינית, אלא ברמה האישית. עדיף היש או האיות. בעולם של היום, הצלחנות, היא אומרת שיותר אתה נצחח ורוכש, יותר אתה אתה. אנחנו טוענים בהיבט הפילוסופי, שיותר אתה תהיה אתה, אתה, יותר תוכל לרכוש דברים שיבטאו את האתה, אתה. אני מחפש, אני דורש את האני עצמי. עצמי בלשון של עצמיותי הפנימית, של האני האמיתי. וזה דבר שדורש מה שאומר רוסו, ז'אן-ז'אק רוסו, הפילוסוף של ה, איך אומרים, ברית החברתית, le contrat social, אמנה חברתית, זה ברך אותו, אבל אתה צודק, בעברית תרגמו אמנה חברתית, ההשתלמות של האדם, בצרפתית, יכול להיות שבאנגלית זה גם דומה. אני משתלם, מה זה, מה אני הולך להשתלמות? זה כולנו בעבודתנו הולכים להשתלמויות, אבל מתי אני משתלם? משתלם, הולך אל השלם. אפילו לפי המדרש הזה שהתייחס ליעקב שחזר מלבד, לא שינה את שמו, את לשונו ואת מלבושו. לא שיניתי, לא הלכתי לעבוד אלוהים אחרים. אני מתייחס אל הגילוי הנאות של העצמיות האמיתית שלי. ובוודאי שכל מה שנעשה היום, ואנחנו רואים את הילדים שלנו, אני הולך למסעדה. כשהייתי יותר צעיר, הייתי עולר למסעדה, הייתי מסתכל בעיניה. לא עוזב אפילו את עיניה ופניה, כי הייתי מוקסם על ידי יופיה. היום הם אחד מול השני. יש יופי או אין יופי, זה לא מעניין אף אחד, כולם עם הצלב. ספיריטוס, סנקטוס, כולם, שמתם לב, כולם. כן, זה הצלב, כן, זה... כולם נהיו אפיפיורים. לחפש את ההשתלמות. יש באולם הזה איזו אישה שהיא הייתה ילדה קטנה כשהייתי כבר משתולל בפריס. והיא יודעת מה המשמעות של להשתלם מהעין שבאת ולאן שהלכת או הגעת. אז זהו השתלמות. אז התלמוד הבבלי מתייחס למה? למה שהוא יחזיק אותך מחוץ לגבולות ישראל. מה מחזיק אותך? לימוד תורה. החגים, בית הכנסת, זאת אומרת, איזשהו יהדות מקצועית. בלשון לוינסית. יהדות מקצועית. אבל ברגע שאני חוזר, מה מאפיין אותי כאן? הירושלמי, שמתם לב? צדקה ומשפט. הדתיות שלך, אז אם אני מביא מקזבלנקה ומוורשה את מה שהייתי שם, אני מביא למתי שאני מגיע לתל אביב ולירושלים, הילדים שלי יבואו ויגידו, על מה אתה מדבר בדיוק? אתה משם בא לכאן, עם מה שחשבת שם להיות הישרדות, כשאתה מגיע לכאן, אתה, איך אומרים, אומר יומם ולילה שאתה כבר, ברוך השם, לא בהישרדות, אלא בחיות. אז תגיד לי, אי אפשר אחד בפה ואחד בלב. אם אתה אומר שסיימנו עם ההישרדות, כי בתנאי הישרדות יש תנאים מסוימים. בתנאי חיות יש תנאים מיוחדים. אז התלמוד בא ואומר את זה. מר שלמה, מצוותיי, חוקותיי ומשפטיי, אף אחד לא אמר לא לזכור את יציאת מצרים. אף אחד לא אמר לא לאכול מצה. אמרנו, מה העיקר? העיקר עבר מזה שיש תנאים הישרדותיים לתנאים של חיות המתבססת, התופסת עומק, מרחב, גובה. וברור שהילדים שלנו לא מבינים על מה אנחנו מדברים בכלל.
אבל אנחנו כבר עסוקים בהישרדות יותר מ-2000 שנה.
כן, אבל עכשיו...
חלק מה...
נכון, אבל בכל אופן, אני אומר שיש אפשרות להבין ש... במוקד הווייתנו בארץ ישראל, מאז שהקדוש ברוך הוא קרא לאברהם להקים חברה ועם בארץ ישראל, תראו מקור 9, כי ידעתיו על אברהם, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם. צדקה ומשפט. יש לי תלמיד שבא, בן 14, הוא גאון. אז נפגשנו, כי הוא בא ממשפחה די בעייתית, כל שבת הוא בא אצלי והוא לומד איתי וכו', וזה כיף לא נורמלי, כי הוא מבין לפני שאני מתחיל לדבר מה אני הולך לומר. אבל הוא ממש גאון, כאלה ילדים שהם מחוץ למסגרת. והוא מותחד מדבר אחד בשבועיים האחרונות. הוא בן 14, למה אין לו זקן עוד? היא, סבתא שלו לא נותנת לעשות פייס. ומה עוד הוא אמר? שהוא רוצה להיות עם חולצה לבנה כל יום. אז הסברתי לו שאנחנו עברנו את התהליך האסתטי. אנחנו בתהליך האתי. האתי זה מה שאתה בונה מתוך תוכיותך, למה שאתה בעצמיותך באופן אמיתי ונבון ואמת וישר. אני מכיר, אני אמרתי לו, אתה יודע מה זה בגד? בוגד, מעיל, מעילה, כובע, זה מונע כל, כל התפתחות סינפטית נורונלית. כי זה סוגר. תמיד אומרים בפצע, אומרים להברר את הפצע. מה? וכיפה בסדר. זה גם תופעה פוסט-ישראלית. אבל לא משנה, אני, זה מעניין הפסוק בבראשית י"ח, מתי שהוא מתייחס לאברהם, ולמען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. מה זה לשמור דרך השם? אמרתי לו, גאל, זה לא שאתה הולך לבנות את העולם שלך אישית. זה אתה יכול להיות נוצרי, בודיסטי, מוסלמי. אין לך בעיה לבנות את המערכת האישית פרסונלית. אבל כאן אתה בא לבנות מערך שהוא כל כולו עדות לפני עולם. עדות אוניברסלית לעולם. לא מעניין אותם מה שאתה רוצה לעשות ולהיראות ולא יודע, כל מיני תופעות בוגדניות שקיימות באנוש החסר התפתחות. אלא אני אומר שאנחנו באים כאן לבנות עם שהוא אמור להיות, וזה כל יום. על מה אתם חושבים שצרפת, אמריקה, רוסיה, סין, מעוררים, מאירים לנו על מה ועל מי ועל מו? זה רזון, זה הדד. שכחתם למה באתם? אם הייתם צריכים להיות כנסייה בית הכנסת, אז הייתם נשארים איפה שאתם. היום בפריז יש מסגד, יש נסייה, יש בית הכנסת. אותו דבר, religion. אצל קיקרו, religious, המשמעות זה שיש אל אחד בורא עולם, זה כולם מסכימים, אבל הרליג'וס של כיכרו, הפילוסוף הסטואיקי, זה שאני עובד את מי שבורא עולם. אבל אמרתי לפני כן, אשר בר אלוהים לעשות, אני לא עובד אותו, אני שותף לו. מה ההבדל? שיש איזושהי בחירה חופשית, זאת אומרת, שאני שותף למישהו ואני לא עובד אצלו. תראה, להיות שותף למערכת תעשייתית, כלכלית, זה מובן מאליו, מאשר להיות הפועל שמרוויח 5,000 שקל. שותף זה משהו אחר. שותף זה בהחלטות, שותף זה בבנייה, שותף זה בהתפתחות. מה?
שותף הוא בעצם שווה, זאת אומרת, יש כאילו כמה שותפים לחברה. עכשיו, יש כמה...
הוא לא שווה, הוא שותף. הוא שותף, הוא לא שווה. זה לא עניין של שווי.
אבל זה כן שונה, כי שותף יש לו נגיד חלקים בחברה, ואין לו בלבדו, זה אומר שהכל שווה
בשביל. אם אני שותף לו, אז אני מבין את האמרה של המהר"ל בנתיבות עולם ב-117. אהוב אל הבריות, אהוב אל השם. אני שותף לו. אם אני הצלחתי ליצור מציאות, שאני מעורר אהבה קולקטיבית, למרות השינוי, שאני מסוגל למרות החלקיקים של המוזאיקה הקיימת בתוך עולמי, להעמיד ולהציב את כל חלק במקומו ולשמור על ייחודיותו, ובתוך זה ומתוך זה להוציא מן הכוח אל הפועל את התמונה המקורית, אהוב אל השם. אהוב אל השם. דרך אגב, הוא אומר עוד משהו מיד אחר כך. אוהב את השם, לא אהוב, אוהב את השם, אוהב את הבריות. זאת אומרת, אם אתה עובר ליד צדקה ומשפט, יותר טוב שתלך למכור פלאפל באלסקה. אני לא מבין את זה אחרת. טוב, עשיתי לכם סיכום, אצלי יש סיכום ביניים, אבל אני רשמתי לכם סיכום, כי אני לא רוצה, הכתוב רוצה לעורר בלב קוריו את ההרגשה שלא סתם כך מתמרדים מלכי ארצות מסביב בשלמה המלך. השטנים שקראנו להם מתחילת שיעורנו, קמים כנגד שלמה כחלק מתוכנית אלוקית, בדיוק כמו שמרידתו של ירובעם היא חלק מתוכנית זו, כתגובה להתנהגותו, החטאה החטאה של שלמה, אין אחר לראות סתירה בין תוכנית אלוקית לבין רצונות בני אדם. על זה דיברנו גם כן, בנוסף לכל הנושאים שהעליתי כאן לפניכם. אין אחר לראות על הדבר, אלוהים משתמש באינטרסים אנושיים כדי להגשים תוכניתיו. זה מה שאומר שמואל לשאול, אז מה? נכון אני כועס עליך, לא הרגת את המלך. נכון אני קורע את השמלה, נכון שאתה לא תהיה מלך יותר, אבל יא שאול, אתה מעלה על דעתך שנצר ישראל לא ישקר ולא ינחם? אללה, אתה תיעלם. וזה ימשיך, הרכבת יצאה מן התחנה ונוסע אל תחנת היעד. יש מי שעולה, מי שיורד, יש מי שקופץ, יש מי שלא עלה, יש מי שעלה מידך, כל הקונפיגורציות אפשריות, אבל נצר ישראל לא ישקר. סיפורי השטנים משתלבים היטב במגמה הכללית של הפרק, האל פועל בתוך העולם ומשפיע על המאורעות, פעולתו נעשית תמיד בתגובה להתנהגות הדתית של האדם. ואחרי כל מה שהסברתי, אני מקווה שאף אחד לא יגיד לי שכשאני אומר דתי, אני מדבר על הכומר, על היהדות המקצועית. דתי, זאת אומרת, לפרויקט האלוקי. פרויקט האלוקי. במקרה זה שלמה המלך, הפילוג נובע ממעשיו של שלמה. אין ריבוי אנשים וקיום פולחן זר בירושלים, ואין... הסבל של שבטי הצפון הם תוצאה של סגסוגה ושל אושרה של ממלכת שלמה ושל מדיניות המלך. לכן למרות ששלמה היה מנהיג חכם ונבון, ואין ויכוח על זה, והנהיג את ממלכתו להצלחות ולסגסוג, הוא חשף אותה גם לסכנות רבות מבית. ספר מלכים מדגים בפני הקורא שגם בזמנים של סגסוג, של אושר, של הצלחה מדינית וכלכלית, יש לנהוג בתבונה ובזהירות לצדק החברתי. כמה זה מדבר אלינו כאן, עכשיו והיום. תודה רבה.